ברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, ואיתי נמצא היום שוב אוריה מורן. אוריה, מה נשמע?
שלום, שלום, מה העניינים?
בסדר גמור. אז אוריה, אני אציג אותך בקצרה. אוריה מורן, לשעבר פיזיותרפיסט ראשי של צהל, וכיום פיזיותרפיסט באתלטי קליניק וגם פרויקטור בשלל נושאים. אולי נפרט בהמשך. והיום אנחנו נדבר על כאבי צוואר.
נכון.
אז הפרק היום על כאבי צוואר, אנחנו רוצים בעצם לדבר קצת על מה זה כאבי צוואר, איך מאבחנים את זה, מה הסיבות השונות לכאבי צוואר, ואיך מטפלים, מה סוגי הטיפול. אז השאלה הבסיסית הראשונה זה בעצם מה זה כאבי צוואר.
אז בואו נתחיל מההגדרה של ארגון הבריאות העולמי על מה זה בכלל כאב, לפני שאנחנו מדברים על כאב צוואר. אז ההגדרה, בוא נגיד, תרגמנו מאנגלית, אז זה חוויה תחושתית ורגשית, לא נעימה, הקשורה או דומה, לנזק ממשי או פוטנציאלי לרקמות. זאת אומרת, המשמעות של הדבר הזה זה שבעצם יכול להיות לך כאב, אבל אין שום נזק ברקמה. זה ההגדרה של, הגדרה הרשמית של כאב. ועכשיו תשאל שוב מה זה כאב צוואר, כן? אז כאב צוואר זה בעצם ההגדרה הזאת, היא מאוד מאוד קשור, היא מאוד עונה גם לכאבי צוואר, וזה בגלל הקשר של כאבי צוואר למצבים רגשיים, שאנחנו נפרט על זה יותר.
זאת אומרת, כבר בהגדרה של כאב, אנחנו מבינים ש פוטנציאל לכאב, זאת אומרת, כאב שהוא עדיין לא ממשי, יכול להיות כבר מוגדר ככאב, בין היתר.
נכון, נכון, אבל אני חושב שהסיבה העיקרית שהם שמו שם את המילה פוטנציאלי, זה בגלל שהם דיברו על הנזק שהוא פוטנציאלי. זאת אומרת שאין נזק אמיתי. כן. זאת אומרת, לכאורה יש שם, נגיד בצוואר, אנחנו יודעים שיכול להיות, נגיד, strain, או יכול להיות מתח שרירי. זה לא משהו שאפשר להבחן אותו בכלי מדידה, באמצעים מדידה חד משמעי, שאתה יודע, כמו בדיקת דם למשל, שאתה רואה איזה שהם מרקרים מסוימים, אז אתה יודע.
ועדיין הכאב יכול להיות כאב.
אמיתי לגמרי, בדיוק. אמיתי. אנחנו רואים את זה כל הזמן אצל מטופלים. הכאב הוא ממש מפריע להם ביום יום, הוא מפריע להם בישיבה ממושכת, בפעולות שקשורות בהתמודדות תחת כוח המשיכה, מה שנקרא, כשהוא יושב הרבה זמן, או כשהוא שוכב במיטה על הבטן, ומראים דברים.
אוקיי. Okay. אז בעצם זו הגדרה, קצת נגענו בהגדרה כללית של כאב ושל כאב צווארי. אתה רוצה שנפרט קצת על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי שהיום אנחנו מדברים עליו בהקשר של כאב?
אז זהו, אז באמת המודל הביו-פסיכו-סוציאלי מדבר על זה שהיום הכאב, אנחנו לא מתייחסים אליו רק כאל משהו טכני, משהו מכני, זאת אומרת שאפשר למצוא איפה כואב בגלל חתך, יש לי חתך ביד, אז אני יודע שהכאב הוא נגרם כתוצאה מזה שיש פה איזשהו נזק או איזשהו תהליך דלקתי. כשאנחנו מדברים על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, אנחנו מדברים על שלושה מרכיבים, הביולוגי, הפסיכולוגי והסוציאלי, ששלושתם ביחד מרכיבים את התחושה, את החוויה, את החוויה של הכאב. אז המודל הביולוגי, זאת אומרת, החלק הביולוגי במודל מדבר על הגיל, המין, הגנטיקה, הדברים שאתה בא איתה מהבית, האיכות של הרקמה, כשאנחנו מדברים על איכות רקמה, אנחנו כפיזיותרפיסטים שנוגעים הרבה באנשים, תגיד לי אם אתה מסכים איתי בעניין הזה, אני אומר משהו שהוא לא מדעי, אבל לפעמים אתה מרגיש רקמה, אתה מרגיש שריר, ואתה אומר, אוקיי, זה שריר טוב, זה שריר בריא. לא משנה בגיל אפילו של הבן אדם, ולהפך, אתה מרגיש שריר שהוא מלא בקישרים, נודולים, ואתה מרגיש שהוא שריר לא בריא, הוא שריר שלא מתוחזק, זה לא בריא מחלה, לא מחלה, זה מתוחזק, לא מתוחזק, זה עד כמה הבן אדם הוא פעיל ושומר על עצמו.
בתוך הביו גם נכנס כמובן גם כל הבעיות הפוטנציאליות, זאת אומרת הנזק הממשי.
נכון.
הבעיות דיסק למיניהם, או סטאופיטים, או אנחנו נפרט על זה עוד, אבל בעצם כל הבעיות המכניות גם נכנסות, או הפיזיות, נכנסות לתוך הביו. בוא ממש, נדבר שנייה כן. על הפסיכו.
הפסיכו זה כל מה שהולך בנפש. בעצם התפיסות שלו, הבריאות הנפשית שלו, האמונות שלו לגבי כאב. למשל, מישהו שגדל בבית, שאבא או אמא, כל החיים שלו, הוא שמע אותם סובלים מכאב. אז זה בן אדם שהוא, התפיסת כאב שלו זה משהו זה משהו אחר ממישהו שלא שמע את זה כל החיים.
ולהפך, ואנחנו רואים את זה גם שמביאים מחקרים מאזורים שונים בעולם, מה התפיסה של כאב באפריקה, במקומות שהלידה שם זה כאילו...
אז הנה, תשמע, סיפור היה לי פעם מטופל שהוא היה גניקולוג צבאי, והוא נסע לדרום אפריקה כדי לעשות שם איזשהו פלו או משהו, לא פלו, בטח עשה שם איזשהו... אולי בבית חולים שדה, אני לא זוכר אפילו איפה, אני לא זוכר מה היה הסיפור, אבל הוא הלך וילד שם הרבה נשים אפריקאיות, והוא, שהוא חזר לארץ, הוא אמר, הוא סיפר לי על הדבר הזה, איזה הבדל משמעותי, הוא אמר, הן פשוט יולדות בלי בכלל למצמץ, הן לא עושות מזה עניין, הן לא, זה לא, זה כאילו, כן. מבחינתם זה בתפיסה שלהם.
כן, רק תיזהר, אורי, אתה מסתבך פה עכשיו עם,
כן.
עם 50% אחוז, לא, סתם, מה להגיד, כאילו שבעצם התפיסה הקודמת וההשפעה, התרבותית של כאב היא מאוד משמעותית.
אז זהו, תרבותי זה כבר אנחנו הולכים לסוציולוגי, אבל אם אנחנו נשארים עדיין בפסיכולוגי, אז העניין של הבן אדם, זאת אומרת של הפרסונה עצמו, איך הוא תופס את הכאב, האם מבחינתו כאב שווה נזק? זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים שאומרים, וואי, כואב לי, אני מפחד לזוז כדי שלא יחמיר.
שלא יהיה נזק. ממש הם אומרים את זה, שלא יהיה נזק.
שלא יהיה נזק. אני מפחד לזוז, והם לא נושמים כמו שצריך, והם מגבילים את עצמם, ואז הם מתחילים להגביל את עצמם בחיי היום-יום. ואנחנו בעצם חלק מהתפקיד שלנו כפיזיותרפיסטים זה בהחלט להתייחס גם למרכיב הזה, ולהצביע, אנחנו מסתכלים עליו בטיפולים בעצם. אז זה המודל, זה החלק הפסיכולוגי.
והחלק הסוציולוגי?
החלק הסוציולוגי מדבר בעצם על כל הפן הסוציולוגי, פשוטו כמשמעו, זאת אומרת, עד כמה הבן אדם בתוך החברה, איך החברה תופסת את הכאב, זה מה שאמרנו קודם לגבי התפיסה של החברה בעצם, את הכאב.
אוקיי. זה גם מושפע כמובן במצב בעבודה, בסטרס של היום-יום, כל הדברים האלה גם משפיעים לנו על המצב של הכאב. והמשמעות של כל המודל הביו-פסיכו-סוציאלי אומר שלכל אחד מהגורמים האלה יכול להיות גורם תורם אפשרי לכאב. זאת אומרת, זה לא ש... א', יכול להיות מצב שזה רק מגורם אחד, אבל בדרך כלל זה משולב, ויש גם... גורם ביולוגי, זאת אומרת איזושהי או בעיה ברקמה או איזשהו גורם סיכון כזה או אחר, גם גורם פסיכולוגי וגם גורם סוציאלי שעל כולם אנחנו צריכים לתת את הדעת ואת ההתייחסות.
כן, לגמרי, לגמרי. וכמו שאמרת, יכול להיות מכל אחד מהרכיבים האלה יכול להיות גורם, ואנחנו בטיפול, אנחנו גם קודם כל פיזיותרפיסטים, אנחנו לא פסיכולוגים אמנם, אבל אנחנו כן מתייחסים לדברים האלה ומבינים, לפחות משקפים למטופל, תשמע, אתה בסטרס, אתה במתח, לא שיש לנו טכניקות פסיכולוגיות תיאורות כדי לשפר את זה, או בוא נגיד, יש טכניקות שהן נחלת הכלל, כמו מיינדפולנס, מדיטציה, אנחנו יכולים להמליץ עליהן, אבל אנחנו קודם כל משקפים למטופל, תשמע, האם יש קשר בין הכאב שלך לבין מתח, נגיד על הרכיב של הפסיכוסוציאלי, על הפסיכולוגי, או הפסיכולוגי, כן, האם המטופל יש לו רכיב פסיכולוגי שהוא חזק, שהוא גדול, שהוא משמעותי בכאב שלו, אז אנחנו נשקף לו את זה.
נשקף ונמליץ לו גם כאילו לשים לזה. לב לזה. כן.
כן, ויש גם, אגב, אמרתי שאנחנו לא פסיכולוגים, אבל כן יכולים לדאוג לעניין הזה, אז מה שהתכוונתי זה למשל כל מיני טכניקות של נשימות, שאנחנו יודעים שיש קשר ישיר בין, בין טכניקות של נשימות לבין היכולת להרגיע את השרירים ואת הגוף בכלל. אז okay. זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו.
אוקיי, okay, מעולה. אז בעצם איך מתבטא כאבי צוואר? מה התלונות של האנשים? איך הם מגיעים אלינו?
אז הרבה פעמים זה מתחיל מכאב צוואר, אבל אז כשאתה מתחיל לשאול, אז מסתבר שיש גם איזושהי נוקשות, מרגישים שקשה להם להגיע לסוף הטווח. הרבה פעמים זה מגיע עם כאבי ראש. כאב ראש ממקור צווארי זה ממש תוצאה של השרירים שהם בספזם הגנתי כזה, ואז הם, בנקודה שבה הם מתחברים, אז הספזם הזה יוצר בסופו של דבר כאב ראש.
אנחנו יודעים שממש 25% בערך מהאנשים שסובלים מכאב ראש, זה על רקע צווארי.
נכון.
תחשוב כמה תרופות אנשים לוקחים לכאב ראש, שזה לא מה שהם צריכים, זה לא הטיפול שלהם.
יכול להיות שזה עוזר קצת, אבל הבעיה המקורית היא הצוואר.
כן.
אגב, אני חושב שרוב האנשים שיש להם כאב ראש ממקור צווארי, מרגישים את זה שזה בא מהצוואר.
כן.
ואז אתה בעצם מטפל בצוואר, אנחנו מטפלים בצוואר והכאב ראש עובר, זה דבר מדהים. במצבים היותר חמורים כבר יש להם רדיקולופתי, שזה הקרנה, שבעצם העצב שיוצא מהצוואר נלחץ על ידי או
דיסקים או אוסטאופיטים או...
נכון, או שיש גם תיאוריה שהתהליך הדלקתי שיש גורם לתסיסה באזור וגם כן משפיע על העצב. ואז אנחנו רואים הקרנות לאורך הדרמטום, שהדרמטום זה, יש מפת הדרמטום שהיא בעצם מתארת את הפיזור על פני האור שלנו, בידיים, ברגליים ובכל הגוף בעצם, שמפת הדרמטום מתארת איזה עצב אחראי על איזה אזור. זאת אומרת, כל אזור מסוים בגוף שלנו הוא מעוצבב על ידי עצב מסוים, ואז לפי זה גם אנחנו יודעים להגיד, אנחנו יודעים להבחן איזה עצב.
באיזה גובה, כן. באיזה גובה הבעיה.
כן.
אוקיי, יש לנו גם מיאלופתיה צווארית, שזה קצת יותר מורכב, אבל...
נכון.
רואים את זה יותר ויותר היום, בגלל ריבוי הדמיות, בגלל ש-MRI נהייתה בדיקה יותר זמינה.
כן. אנחנו נדבר אחר כך גם על הדמיות, כן. על המשמעות שלהם.
תכף הפלים. אנחנו מדברים על זה.
אוקיי. לא, אבל יש עוד... למשל, שאלת על סימפטומים, אז יש חולשת שרירים. חולשת שרירים, הרבה פעמים זה הדיפ נק פלקסור, זה השרירים העמוקים בצוואר. כשהשרירים העמוקים חלשים, אז הרבה פעמים השרירים הגדולים יותר, שזה הטרפזיוס והשרירים, לא נגיד פה שמות בלטינית כדי לא להביא את האנשים, אבל השרירים הגדולים נכנסים לאיזשהו ספזם, ואז זה מחמיר את הכאב עוד יותר, זה מין מעגל כזה.
צריך להגיד שברדיקולופתי חלק מהתסמינים הם יכולים להיות רק כאב לאורך המסלול הדרמטומי, או שזה יכול להיות מלווה גם בחולשה, בירידה בכוח, ב...
זה השלבים המחמירים, החמורים יותר, נכון.
אוקיי. מה לגבי פגיעות תחושתיות?
אז פגיעות תחושתיות יכולות להיות תוצאה מלחץ על העצבים, זה דיברנו בעצם, וזה יכול להגיע, זה מתחיל מאיזושהי תחושת נימול, אחר כך פרסטזיה כזאת, ואז מתחיל הירדמות ושריפה, ובהמשך זה, ואלה הסימפטומים התחושתיים, זה השלב הראשון, והשלב הבא בעצם זה חולשה, מתחילה חולשה, אז יש לנו סדרה של בדיקות של כוח שרירים בידיים, שלפי הבדיקות האלה אנחנו יודעים להגיד שוב פעם באיזה עצב מדובר.
אוקיי, אז יש לנו גם בסימנים, גם ירידה ברפלקסים, אבל זה לא משהו שבדרך כלל אנשים מתלוננים עליו, זאת אומרת, נכון. הם לא יודעים להגיד את זה.
נכון.
יש לנו חוסר יציבות צווארי, שזה תסמין שהוא די נדיר, אבל אנחנו יכולים לעשות הערכה שלו בבדיקות מסוימות. יש אוכלוסיות שהן כן נוטות לזה יותר. ויש לנו מצב של טורטיקוליס, שזה בעצם, אם פעם היינו רואים אותם, הם היום עם צווארון רך כזה.
כן.
היום לא רואים את זה יותר, נכון?
נכון, לא כל כך רואים את זה.
אבל זה בעצם אנשים שנתפס להם הצוואר בצורה מאוד חזקה, אפשר לקרוא לזה גם ריינק, קורה גם אצל ילדים. אצל מבוגרים זה יחסית קל לפתרון, כי... תרופות שמרפות שרירים וכו', אז בדרך כלל עוזרות למצב. אצל ילדים, בגלל שאי אפשר לתת את התרופות האלה, אז כי הכבד שלהם עוד לא יכול להתמודד עם זה, אז בדרך כלל הטיפול הוא בפיזיותרפיה, וזה כאילו בדרך כלל איזה ילד שעשה תנועה לא נכונה, קפץ, טרמפולין או דברים כאלה וזה, ופתאום מגיע עם צוואר על הצד וההורים בלחץ, הילד לפעמים אפילו לא יודע שהוא במצב הזה.
כן. וזה הרבה פעמים נוטים לחשוב שזה משהו שהעצמות זזו או משהו כזה, ואנחנו יודעים שאם עצמות זזות בצורה כזאת בעמוד השדרה, אז אתה לא הולך יותר.
כן.
כן, אנחנו מדברים על שריר שנתפס, פשוט שריר שנתפס, שמעוות, יוצר את העיוות הזה שנקרא טורטיקוליס, ומטפלים בו כמו בכל שריר, אפשר לפתוח אותו, אפשר לשחרר אותו, אפשר לתת תרגילים,
כן.
ושרירים זה דבר דינמי שיכול...
מגיב טוב.
שמגיב טוב, כן. ממש מגיב טוב.
אוקיי, מעולה. בוא נדבר שנייה על השכיחות של כאבי צוואר באוכלוסייה.
כן, אז יש משהו מאוד מעניין, שבכאבי צוואר, השכיחות, וזה, יש לנו נתונים ממחקר, מחקר גדול מאוד שנערך לאחרונה, פורסם ב-2022, שהם הראו שהשכיחות הגבוהה ביותר של כאבי צוואר היא בין גיל 50 ל-54.
וואלה.
כן, זאת אומרת, יש איזושהי עקומת גאוס ש... בגיל הזה, זה הגיל שאנשים הכי הרבה סובלים, והולך ויורד אחרי זה.
אוקיי, ואנחנו יודעים שגם באופן כללי, באוכלוסייה, השכיחות של זה עולה ועולה עם השנים, זאת אומרת, ככל שהשנים עוברות, מחקרים אפידמיולוגיים משנים קודמות, אז מראים שבעצם זו תופעה שהולכת וגדלה, יש שייחסו אותה לטלפונים, יש שייחסו אותה למחשבים, או לאורח חיים היושבני שהולך ומתגבר.
כן.
אבל תכלס, אין באמת הסבר למה, או בעצם אין, אי אפשר לדעת, יש כל מיני הסברים, אבל אף אחד לא יודע באמת מה הסיבה שהתופעה הזאת הולכת ונהיית שכיחה יותר באוכלוסייה.
אחד ההסברים שיכולים להיות לזה, זה מדיניות ממשלתית. כאן הכוונה שאם המדיניות הממשלתית או של המדיניות של הרפואה באותה מדינה היא מאפשרת פיצויים בעקבות תאונת דרכים, אז אחד הסימנים הכי שכיחים בעקבות תאונת דרכים זה הוויפלש, זה הכאבי צוואר. עכשיו, אם המדינה עוזרת לאנשים, זאת אומרת יש בה איזשהו רכיב של רווחה שעוזר לאנשים שעברו תאונת דרכים, ועברו את הפציעה הזאת,
אז
יראו יותר, בדיוק, אז יראו יותר ויפלש. זאת אומרת, הטענה היא שבמדינות שאין, שאתה לא יכול לקבל שום דבר מהמדינה על תאונה כזאת, אז אין את ההבחנה הזאת בכלל.
וואלה, מה, מעניין מאוד.
כן, זה נקודה כואבת קצת, כי מצד אחד אתה רוצה לעזור לאזרחים, אנחנו מדינה שהיא רוצה לעזור לאזרחים, ומצד שני, הדבר הזה יוצר מחלה.
מעניין. אוקיי, בוא נדבר קצת על איך מאבחנים כאבי צוואר. מה, איך מגיע אליך מטופל עם כאבי צוואר, איך זה מתחיל, מה קורה בהתחלה?
אז דבר ראשון, אנחנו מתחילים בקצת ראיון. בראיון אנחנו נרצה לשמוע את ההיסטוריה הרפואית, האם יש דברים שבעבר שיכלו להסביר איך זה התחיל. איך זה התחיל, מתי, בעקבות מה, ואז אנחנו ננסה להבין מה הסימפטומים. ממה אתה סובל? מתי אתה מרגיש את הכאב? אנחנו נרצה לדעת מה המאפיינים של הכאב, האם זה כאב שהוא כאב שורף, חום, קור, נמלים, מתי אתה מרגיש את הכאב? ביום, בלילה, האם יש אחמאת, אם אתה מתעורר בלילה? יהיו לנו כל מיני שאלות כאלה שיתנו לנו איזשהו מושג, שלפי ההתנהגות של הכאב אנחנו מתחילים להבין, זה כמו איזה פאזל כזה, שאנחנו לפי ההתנהגות של הכאב, אנחנו יכולים, ולפי כל הסיפור, כן? זה לא רק ההתנהגות של הכאב, כל הסיפור והבן אדם ומה שהוא מספר ומשהו משדר, ואנחנו ממש לוקחים את כל הדברים שיש לנו בחדר, באינטראקציה עם המטופל, ומנסים מזה להרכיב את החלקים של הפאזל ולהבין בדיוק מה עומד לפנינו ומה, לא רק מה גורמים לזה, מה גרם לזה, אלא גם איך אנחנו נוכל לעזור לו.
אוקיי, מעולה. ואז אנחנו בעצם מתקדמים לשלב של הבדיקה הפיזיקלית. זה אחד הכלים הנוספים שיש לנו. מה אנחנו עושים בעצם בבדיקה פיזיקלית?
בבדיקה הפיזיקלית אנחנו נרצה קודם כל לבדוק טווחי תנועה, נרצה לבדוק כוח, ולפי המדדים האלה אנחנו כבר מקבלים איזשהו מושג ראשוני. יש בדיקות ספציפיות לצוואר, בדיקות שקשורות, בדיקות שבודקות את העצב של בכל גובה. זאת אומרת, יש בדיקות כוח לזה, בדיקות תחושה, בדיקות רפלקסים.
וככה אנחנו בעצם בודקים מה שנקרא כל שורש עצב, ובודקים מאיזה גובה הבעיה.
נכון. Okay,
האם יש בעיה ב-C3, C4, C5, C6, C7 וכו'. ואז אנחנו יודעים למקד גם בטיפול שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות.
נכון, עכשיו לפעמים הבדיקה היא לא תהיה, זה לא שכל הבדיקות לכל מטופל צוואר הם אותו דבר. זאת אומרת, הבדיקה היא גם בהתאם לסיפור של המטופל. אם למשל הוא מספר שהוא הרבה במתח, אז אנחנו נלך למקומות שהגוף משדר מתח. הרי אנחנו יודעים שיש מקומות, כמו למשל בצוואר, בבסיס הצוואר, שריר הטרפזיוס, זה שריר שהוא מאוד קשור למצבים רגשיים. אז אנחנו נלך לבדוק שם מה המצב.
אני שם, זוכר, נראה לי בלימודים, שמעתי את זה שגם הצוואר וגם הסטרנוקלידומסטריס, ניסינו להימנע מלהגיד את זה, אבל וגם הסטרנוקלידומסטריס, שזה אחד השרירים הקדמיים בצוואר, שניהם מגיבים מאוד מהר לסטרס מהסיבה שהמקור שלהם הוא יותר פרימיטיבי. שניהם שרירים שמעוצבבים על ידי עצבים קרניאליים, זאת אומרת, עצבים שיוצאים ישירות מבסיס, מהמוח, ולא עצבים פריפריים, הם מעוצבבים גם על ידי עצב פריפרי, אבל הם בעיקר מעוצבבים על ידי עצבים קרניאליים, אם אני לא טועה, 11, או אני לא זוכר בדיוק את המספר שלו, ובגלל שזה עצב שיוצא ישר מהמוח, וזה תפקיד יותר ראשוני, אז א', זה תנועות בסיסיות של כן ולא,
כן.
כאילו לא כזה, או ככה, נכון. של הסטרנוקלידומסטריד, וב' ברגע שיש לנו סטרס, או קר, או מפחדים, או כל דבר כזה, אז מיד הם נכנסים לאיזשהו קיבוץ הגנתי.
כן. אז בעיקרון, התגובות הרפלקסיביות הן טובות, הן נועדו לעזור לנו לשרוד פה בעולם הזה.
כן.
מצד שני, אנחנו יודעים שיש כל מיני חוסר איזונים שיצרנו פה בחברה המערבית, כמו הסטרס שנהיה פה כמו מגפה. אז החוכמה היא לדעת להשתלט על זה. זאת אומרת, לא, כי מה שקורה זה בעצם שבן אדם נמצא בסטרס לאורך זמן, אז הוא כל הזמן מפריש אדרנלין, וכל הזמן הגוף שלו הוא בתת-טרס, תת-סטרס. הוא לא בסטרס מלא, שהוא אומר, באלרט, כאילו. הוא לא מרגיש את זה. הוא יכול להגיד לך, אני לא בסטרס, אבל אתה נוגע לו בכל הנקודות, והסיפור שלו, ואתה אומר, חביבי, אתה בסטרס מטורף, כאילו, אתה ישן 4 שעות בלילה, אתה בקושי אוכל, זה שאתה מתפקד ואתה משימתי, זה מעולה, זה יפה מאוד, אבל אתה, הגוף שלך כל הזמן נמצא בסטרס.
אני חושב שהרבה אנשים יוכלו להזדהות עם המשפטים האלה שאמרת.
כן, טוב, אנחנו רואים אותם כל הזמן. חלק מהתפקיד שלנו זה, כמו שאמרתי קודם, זה לשקף לאנשים. תקשיב, זה כי אנחנו לא סתם אומרים את זה כדי להעליב מישהו, כן? אנחנו אומרים את זה כדי שהוא, אוקיי, בוא ניקח את הדברים בידיים ונתחיל לטפל בזה כמו שצריך. אם זה בתרגילים, מה שבדרך כלל עושים בפיזיותרפיה, אבל אם זה גם בדברים נוספים, בטכניקות נוספות, בכלל בהבנה של מה שקורה איתי.
בחופשה.
בחופשה טובה, כן.
זה גם.
בצבא אומרים שטוב, הוא ישתחרר, זה יעבור לכם.
תראה, כמות האנשים שאמרו לנו בחופשה, אבל בחופשה לא כאב לי כלום.
כן, קלאסי, קלאסי.
אוקיי. אז אמרנו בדיקות, התחלנו לדבר על בדיקות, אז אמרנו מיוטומים, בעצם בדיקות של כוח לעצבים ספציפיים ובדיקות תחושה. יש לנו גם בדיקות של בעצם לחץ עצבי, כל מיני בדיקות כאלה ואחרות שבודקות כמה לחץ מופעל על השורש עצב, הן בדיקות די פרובוקטיביות, לא הכי נעימות, אבל בדיקות שבעצם נותנות לנו ביחס די מדויק או די בקירוב, את ההבחנה לגבי האם יש לחץ על שורש עצב שהוא גם סימפטומטי. כי אם אני עכשיו קופץ כבר להדמיה, אנחנו יודעים שבצוואר, כמו בהרבה מקומות בגוף, אבל בצוואר ובגב תחתון, כמות הדברים שאנחנו נראה בהדמיה ב-MRI שנעשה אצל בן אדם כזה או אחר, היא באחוזים מטורפים.
נכון. נכון, אז אני רק רוצה להתייחס אבל למה שאמרת לגבי לגבי הבדיקות שאנחנו עושים. כשבן אדם שומע עושים בדיקות, אז לא, מה אנחנו מדמיינים? אני הולך לרופא, עושה לי בדיקות, שולח אותי לבדיקות דם, משטח גרון. כל הבדיקות האלה הן בדיקות מעבדה שנותנות תוצאה דיכוטומי, יחסית. פה אנחנו מדברים על בדיקה קלינית. זאת אומרת, זו בדיקה שהיא נעשית בלי מכשירים מיוחדים, ברובה. בדיקה שהיא בעצם לפי ההתנהגות ולפי מה שהבן אדם מספר לי, כן, עכשיו אני מרגיש, זה כואב, זה לא כואב, ולפי איך שהוא זז, זאת אומרת, זה הרבה clinical reasoning, מה שנקרא, והבדיקות האלה מכווינות אותנו לתוצאות, אבל הן בדיקה קלינית, זה שונה מבדיקת מעבדה. נכון. זה משהו שחשוב להבין אותו.
כן, למרות שחלק מהבדיקות שלנו הן כן מדויקות, למשל, הבדיקה עם הלייזר שנעשית כדי לדעת לגבי חוסר איזון של, או קורדינציה, מסל קורדינשן של שרירי צוואר, שם אנחנו מקבלים משהו שהוא כבר יותר מספרי מדויק, או נכון. בדיקות כוח צוואריות כאלה ואחרות.
אז זהו, אז פה בעצם אתה כבר, אתה עובר שלב, אנחנו עוברים שלב. אם קודם דיברנו על בדיקה ספציפית של עצב כזה או אחר, של הדעת האם הוא נלחץ או לא, כאן אנחנו כבר מתחילים לדבר על איכות תנועה. והיום כמעט ואין מכשירים שמודדים את איכות התנועה. כי אנחנו יודעים שיש קשר בין איכות התנועה לבין כאב, אנחנו רואים את זה כל הזמן בקליניקה, שאיכות התנועה היא מורכבת גם מהכוח, אבל גם מהקורדינציה של השרירים, מהחלקות של התנועה שלהם. ואנחנו באמת פיתחנו פה בקליניקה איזושהי דרך נחמדה עם קרן לייזר, שבה אנחנו, זה ערכת ראש כזאת, שהמטופל שם אותה על הראש, והוא עושה תנועות בצוואר, והוא צריך לעקוב עם הקרן לייזר, לעקוב אחרי מסלול מסוים, ולפי זה אנחנו רואים כמה יציאות יש לו מהמסלול, וכמה מהר הוא עושה את זה, אנחנו יכולים לדעת את הקורדינציה, שזה כמעט ולא בודקים את זה. הדרך הנוספת, בוא נגיד, היותר מתקדמת לבדוק את זה, זה עם virtual reality, שיש מכשור, יש איזושהי חברה שעושה את זה, לא מאוד נפוץ עדיין, לא יודע מה היקף של החברה, אנחנו עבדנו עם זה בירפה של חיל האוויר, שם כן עבדנו עם המכשיר הזה, הוא לא מכשיר שמתרגל, לא מתרגלים איתו הרבה, למרות שיש שם גם משחקים, זה מין משקפיים כאלה שהן מחוברות גם לה, יש להם חיישנים שהן יודעות, המשקפיים יודעות מה קורה מבחינת המיקום של הראש ביחס לכתפיים, ואז אתה מקבל ממש אינדיקציה לגבי התנועה, טווחי התנועה של הצוואר, וגם האיכות התנועה, המהירות, הדיוק, עד כמה הוא רועד. בקליניקה אנחנו הרבה פעמים רואים, כשבן אדם עושה תרגיל מסוים, כן? למשל הוא עושה סקווט, בוא נלך למשהו פשוט וגדול. אז הוא יושב וקם, בסדר? זה הסקווט. אבל בעין מקצועית, בעין בלתי מקצועית, זה נראה פשוט יושב, קם, יושב, קם, נכון? פשוט מאוד, תנועה פשוטה. אבל בעין מקצועית אנחנו יודעים להגיד לפי סימנים מאוד מאוד קטנים ורעידות קטנות של הברך, אנחנו יודעים להגיד עד כמה השליטה השרירית של הבן אדם הזה היא טובה. בצוואר זה עוד יותר קל. כי צוואר, אם אתה אומר לו לעשות תנועה מורכבת, זאת אומרת, תסתכל משמאל למטה, מהפינה השמאלית למטה, תסתכל עכשיו, תעביר את המבט שלך לפינה הימנית למעלה. אז זה תנועה מורכבת, זה לא רק flexion extension, כיפוף אישור, זה לא רק רוטציה, אלא זה שהוא משהו משולב. והשילוב הזה, קודם כל הוא מתאפשר רק בצוואר, הוא לא מתאפשר במפרקים אחרים. הצוואר, יש בו המון מפרקים, ולכן הוא מאפשר תנועה כזאת מורכבת, אבל הוא גם מחייב קורדינציה מאוד גבוהה של השרירים כדי לעשות את התנועה המורכבת הזאת. וככל שהקורדינציה יותר טובה, ככה אנחנו נראה את הקרן לייזר עוברת בצורה חלקה יותר.
כן. צריך להגיד שאתה, מי שלא מכיר את השפה הצבאית, אז ירפה בעצם המטרה היא לטפל או לבדוק ולהבחן טייסים.
נכון. ירפה זה יחידת רפואה אווירית שדואגת לקשירות של הטייסים. אבל בירפה אני הייתי הפיזיותרפיסט הראשי של הצבא, ואז פתחנו בירפה מכון פיזיותרפיה, יש שם פיזיותרפיסט חילי אפילו כבר היום, יש שם כמה פיזיותרפיסטים שמטפלים גם בירפה וגם בבסיסים של חיל האוויר, ושם עשינו הרבה טיפולים באנשי צוות אוויר, אבל לא רק, כן.
ובעצם, אני צריך להגיד שבעצם הטייסים מצריך מהם קורדינציה מאוד גבוהה, אז בהרצאה שהעברת לנו, הסברת לנו גם על הצורך שלהם בתנועה מאוד גדולה, כי אף פעם לא חשבתי על זה עד שאמרת את זה, שהחופה היא שקופה כדי שהם יוכלו להסתכל אחורה וימינה ושמאלה, והם צריכים לעבוד בזוויות מאוד 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 גדולות, וזה גם קריטי.
וזה תחת כוחות G, אז בוא נסביר את זה רגע. קודם כל, טווחי התנועה שלהם, צריכים להיות מאוד גדולים, מכיוון שהם ממש צריכים להסתכל 360 מעלות מסביב, ולעשות, להגיע לזוויות מאוד גדולות עם הצוואר, כדי לזהות את המטוסים האחרים, את המטרות, לא יודע את מה, כשהם טסים במטוס, לא סתם החופה היא כזאת שקופה וכזאת גדולה. ועכשיו תחשוב שהם בקרב אוויר, ויש מאחוריהם מטוס, הם חייבים להסתכל, הוא נמצא מאחורה, משמאל, למעלה. אז הם מסתכלים לשם, אבל הם עושים את זה תוך כדי שהמטוס מסתובב, שהם מסובבים את המטוס, כי הם חייבים לברוח מהטילים שלו, לא יודע מה. והמשמעות של זה, כשמטוס מסתובב, נוצר כוח G. כוח G, זה אומר, G1 זה הגרביטציה. אם הראש שלי שוקל, נגיד, 5-4 קילו, אז ב-G1 הוא שוקל 4 קילו, אבל ב-2G, שזה סיבוב קטן במטוס, זה פיתולון קטן, פנייה קטנה, זה, הוא שוקל פי 2 הראש. זאת אומרת, כל G שנוסף זה פי 2, זה מכפיל את המשקל. והמשמעות של זה שבטייס, בקרבות אוויר, יכול להגיע ל-7-8 G.
וואו.
ועכשיו תעשה את המכפלות, כן? זה 40 קילו שאותו ראש שוקל, כן? הוא יכול, זה המשקל, כל המשקל הזה נמצא על הצוואר. עכשיו, בתוך הג'י הזה, נחבר את הג'י יחד עם הטווחי תנועה, ואתה מגיע לדרישות כמעט בלתי אפשריות מהצוואר האנושי.
מטורף.
כן. אז קודם כל, המכון פיזיותרפיה, מכוני הפיזיותרפיה טיפלו בהם שם, אבל מעבר לטיפול כשכואב, מה שניסינו לקדם בצבא, ואני אמנם כבר לא שם, אבל אני יודע שעדיין עובדים על זה מאוד, זה להכניס תרגילי מניעה. זאת אומרת, טייס קרב צריך שיהיה לו, באופן עקרוני, צריך שיהיה לו צוואר של מתאגרף. צוואר של מישהו שהוא, השרירים סביבו הם כל כך חזקים, שהם מחזיקים את העצמות אחת בתוך השנייה, זאת אומרת, בצורה טובה. כי אנחנו אומרים, מה הקשר בין חיזוק שרירים לבין מניעת פציעות? חשבת על זה פעם? מה הקשר בעצם? למה ששריר חזק ימנע את הכאבי צוואר? אז הסיבה לזה, זה לא מדויק להגיד שזה רק שריר צוואר, רק שריר חזק, אלא גם הקואורדינציה שדיברנו עליה קודם. כי שריר חזק פלוס קואורדינציה טובה, זאת אומרת שכל שריר נכנס לעבודה שלו בזמן, בתזמון הנכון שלו, יוצר את זה שהעצמות, ששתי העצמות שהן נגיד פה, הן יוצרות מפרק והן צריכות, המפרק הזה צריך לזוז בצורה טובה, הן מחזיקות את המפרק כמו מיסב משובח במקום וגורמות לעצמות לזוז בדיוק בתנועה הנכונה שלהן. כשהשריר חלש, אז המפרק זז ככה דרדלה כזה.
כן. אני שמח שבאת את הדוגמה עם המתאגרף, כי עוד אוכלוסייה שבאמת עובדת ושמה דגש על חיזוק של שרירי צוואר, והם מבינים את החשיבות ואת העומסים שמוטל עליהם, זה בעצם חבר'ה מאומנות לחימה. אם זה מתאגרפים שצריכים לספוג הרבה מכות לראש, וצריכים שרירים מספיק חזקים כדי למנוע תנועה גדולה של הראש, וכתוצאה מכך זעזועי מוח כאלו ואחרים, או פגיעות כאלה ואחרות בשרירים. ואם זה בענפי הגרפלין כמו ג'ודו או ג'וג'יצו, שהם אפילו גם נשענים על הצבא הרבה, ובתוך המנח הזה מישהו נשען עליהם והם דוחפים, והם צריכים פה גם שרירים מאוד חזקים וגם קואורדינציה שרירית מאוד גבוהה
לגמרי, וגם הם מותחים לרצפה מדי פעם, ויש המון עומסים על הצבא. הרבה מטופלים שלנו ג'ודוקות, כן. אנחנו רואים את זה, ו אתה יכול לראות לפי המבנה גוף של הספורטאי, אתה יכול להבין מה מעמיס אותו.
כן, נכון. אוקיי, בוא נדבר אז בעצם על, אז אמרנו נדבר קצת על הבחנות נפוצות.
כן.
אז
הבחנה, כן, הבחנה השכיחה ביותר, אני חושב שאנחנו רואים, זה next train. שמה שנקרא next train זה איזושהי מתיחה או מתיחה פתאומית או מתיחה מתמשכת בשרירי הצוואר, כמו למשל מישהו שיושב הרבה שעות מול מחשב או הרבה שעות בפלאפון. יש טענה שאומרת שהיום יש יותר, כן. כאבי צוואר בגלל, אני חייב להגיד שאני אישית לא יודע עד כמה אני
מתחבר
לזה, כן, כי אם קודם בן אדם היה
עם ספר.
עם ספר פשוט.
אוקיי.
אבל יכול להיות שמסך יותר מושך מספר, אז אנשים יותר
יכול להיות, כן. כמות השעות היא גבוהה. אני חושב שזה משולב עם, כאילו האמירה שם, היא באה להגיד שזה משולב עם זה שזה לא רק שאתה גם כמה שעות מול המסך, אתה גם לא פעיל. וזה ההבדל כאילו הגדול. זאת אומרת, זה לא, אז נכון שאולי פעם אז יותר היו באותו מנח בערך, אבל מול ספר, אבל לפחות בשאר הזמן, לא יודע, היית
יותר פעיל.
אוקיי, בוא נדבר שנייה על סרוויקל ספונדילוזיס.
ספונדילוזיס זה שם כללי לתהליכים ניווניים שקורים בצוואר. אז יש לנו שלושה מפרקים בכל חוליה. אחד זה המפרק של הדיסק. בעצם איפה שהחוליה מתחברת לחוליה השנייה, גוף החוליה מתחבר לחוליה שמעליה או מתחתיה, ועוד שני מפרקים שנקראים facet joints, שזה מפרקים שאחראים, הם נמצאים בחלק האחורי של חוט השדרה, והם אחראים על תנועת הפלקשן אקסטנשן יותר, שם רוב התנועה מתקיימת שם. בחוליה ובגוף החוליה, שם מתבצעת תנועת הרוטציה, בעצם בכל המפרקים, כמובן,
כן, הכל קורה בהכל, הכל קורה אבל כאילו, כן, זה יחס שונה קצת.
כן. בוא נגיד, אם אנחנו יודעים שהסיפור הוא כאב באקסטנשן, באישור של הראש, אז אנחנו יותר, כנראה, הולכים לכיוון הפסט ג'וינט.
כן. ובעצם זה סוג של תהליך ניווני שעם הזמן יש לנו איזו שחיקה, אז הפסט ג'וינט צריך להגיד, הם מפרקים, הם כמו סחוס, הם כמו סחוס שיש לנו בברך או בקרסול או בין האצבעות, ובתהליך של שנים או בפגיעה מתמשכת או בפגיעה טראומטית יכולה להיות איזושהי פגיעה בסחוס המפרקי הזה, או סתם כאב בסחוס הזה כי יש שם לחץ גבוה מדי, ותחת כל הבעיות האלה של הפסט ג'וינט, אז אנחנו קוראים לכל זה משפחת הספונדיליזיס.
נכון.
אוקיי.
יש פה גם את האוסטאופיטים. בגדול, מה זה אוסטאופיטים? נדבר על זה עכשיו. שאוסטאופיט זה איזושהי זיז עצם שגדלה, זיז עצם שגדל על העצם, והוא תוצאה של, נהוג לומר שהוא תוצאה של תנועה לא טובה, או איזושהי, לא תנועה חד פעמית, אלא הרבה תנועות.
כן.
איזושהי שחיקה עם השנים. והאוסטאופיטים האלה, הרבה פעמים אנחנו עושים צילום, ואז אנחנו מגלים שזה אוסטאופיט, ואז לפי זה אנחנו קושרים בין הכאב לבין זה, אנחנו לא תמיד יודעים להגיד אם זה הגורם לכאב או לא. זאת אומרת, זה משהו שנוצר עם השנים.
כן.
אבל אחת הטענות בעצם אומרת שהוא תוצאה של תנועתיות לא טובה לאורך השנים. מה זה תנועתיות לא טובה? זה אומר, למשל, אנשים עם גמישות יתר, אנשים שהרקמות שלהם מאוד מאוד גמישות, פלוס הם חלשים יחסית, אז כל התנועה של המפרק שלהם, אמר, השתמשתי קודם במילה המקצועית מדלדל, כן?
כן.
אז כל התנועתיות של הצוואר שלהם היא כזאת, היא לא,
כן.
היא לא מוחזקת, היא לא טובה, היא לא איכותית, ואז כשהמפרק, תחשוב על מיסב כזה שהוא
נע בצורה, כן, לא מספיק, כן.
כן, שחסרה לו איזה גולה במיסב, בסדרה של הגולות. אתה מכיר את המיסבים האלה עם הגולות? אז חסרה גולה אחת. ואז המיסב הוא כזה, יש לו ויברציות קטנות. הוא כמו אגר רועד, כן, שהוא לא יציב. אז ככה זה מה שקורה בצוואר כזה. המסורה המשמחת שאפשר לשפר את זה. אפשר לשפר את התנועתיות של הצוואר באימון. לא יודע אם אפשר לשפר זיזים.
כן, כנראה שזה פחות מה שמשתפר, אבל מה שיותר חשוב לנו זה בעצם התחושה של הבן אדם והקליניקה, ופחות ההדמיה.
נכון.
אוקיי, בוא נדבר על בעיות דיסק למיניהם בצוואר.
אז בעיות דיסק זה בעיה מאוד מאוד שכיחה של כאבי צוואר, שבהם הדיסק הוא איזשהו מרווח בין החוליות, שבו נמצא הדיסק הבין חולייתי. הדיסק בנוי ככה שבחלק החיצוני שלו הוא בנוי כמו צמיג של רכב, והחלק הפנימי הוא עם ג'ל. אז תחשוב, צמיג מלא בג'ל, ועכשיו זה מאפשר לנו את התנועתיות בצוואר, גם רוטציה, גם פלקשן אקסטנשן וגם סייד פלקשן לצדדים, תנועה הכיפוף הצידי. זה היופי של הדיסק, הוא מאפשר לנו הרבה תנועה, ככה אנחנו יכולים להסתובב אחורה אם מישהו קורא לנו, להסתכל למעלה וכו'. מה הבעיה? דיסקים הם מגיבים לא טוב לחוסר תנועה. זאת אומרת, בן אדם שיושב הרבה שעות, הרבה ימים, הרבה שנים, כן, אנחנו יודעים שאפשר לבלות ככה לייפטיים, מול מחשב, מול מסך, בישיבה, אז חוסר תנועה, דיסק מגיב אליה לא טוב. הדיסק מתייבש, הוא מתחיל לפתח זיזים, הוא מתחיל להתבלות, ואז מה שקורה, בלט דיסק, זה מצב שבו הצמיג, החלק החיצוני של הדיסק, מתחיל לקבל איזשהו עיוות, והג'ל שבפנים לוחץ עליו באיזשהו מקום, ואז כמו איזה מין בליטה כזאת שנוצרת בדופן שלו, עדיין לא יוצא הג'ל החוצה, רק יש איזה מין בליטה כזאת, זה בלט דיסק. והבלט דיסק הזה יכול ללחוץ על עצב. זו התיאוריה, זה גם משהו די מכני שיכול לקרות. גם יוצר איזשהו תהליך דלקתי שיכול גם כן להוסיף לתמונה הקלינית,
כן.
להוסיף כאב.
א', זה הסבר מאוד טוב על דיסקים. אני יכול להוסיף ולצרף את זה. זה אחת הסיבות שאני אומר לאנשים להישאר בתנועה, זה בעצם שזה קצת כמו גומי, אני מדבר להם את זה כמו גומי. גומי הוא גמיש, הוא חי, וכשאתה מפסיק להשתמש בו,
כמו יבש.
כולנו יצא לנו לקחת איזה, כן. זוג נעליים שהרבה זמן לא שמנו, ואז אתה שם אותם והן נקראות לך בשנייה.
כן.
אבל מה, זה לא שמתי אותם אבל איזה שנה.
כן.
אבל בגלל שלא שמת אותם איזה שנה, והגומי לא קרה לו כלום ולא זז, אז עכשיו התנועה הקלה גורמת לו להיקרה בעצם.
אני רואה שגם לך יש הסבר יפה ל...
כן. לא, אני זה ממש, היה לי הערה כזאת עם זוג נעליים, שלחתי את זה לאחד הרופאים שאני מכיר, אמרתי לו, תשמע, זה כמו מניסקוס, גם מניסקוס בגדול אותו דבר. כן. זה מניסקוס ניווני.
כן, יפה.
נקרא הסוליה ככה. אוקיי, אז זה דיסק, ויש מצבים גם של פריצת דיסק, מה שנקרא.
פריצת דיסק זה מצב שהג'ל כבר פורץ החוצה מהצמיג החיצוני, מה שאמרנו, ואז הוא יכול ללחוץ יותר על העצב, הוא יכול לגרום ליותר כאבים, והוא יכול לגרום ממש להפרעה בשדר העצבי שעובר בתוך העצב.
כן.
אנחנו יודעים ש... אמנם תיארנו כאן תהליך מאוד מכני, ואז בחשיבה המערבית הרגילה אתה אומר, רגע, אם זה יצא החוצה, אז בוא או נחזיר את זה, או נתקן את זה, נעשה ניתוח ונסיר את זה, אבל המציאות היא אחרת. כן. אנחנו יודעים שאפשר להתגבר על הדבר הזה מצוין, גם אם לא נכנסים פנימה עם סכין ומזמרה או כלים ניתוחיים כדי לטפל בזה. אנחנו יודעים שבהרבה פעמים בפיזיותרפיה אפשר לעזור לזה.
כן. וגם צריך להגיד שהתהליך הטבעי הרבה פעמים זה שהגוף מפרק את הדיסק. יש לנו מחקרים על זה נכון. שכאילו דווקא הפריצות דיסק גדולות, מסיביות, הרבה פעמים מתפרקות הרבה יותר. וזה המקרים המאוד סוערים שמגיעים אלינו אנשים שלא יכולים, היד לא רגועה, הם חייבים לשים את היד על הראש, כי הם כל הזמן מרגישים איזושהי שריפה או נימול או חולשה. אבל אנחנו יודעים שדווקא הפריצות דיסק היותר גדולות, אז הגוף יודע לפרק אותם ולאכול את זה לאט לאט, ובדברים הקטנים לפעמים יותר מתקשים, אבל כן, ברוב המצבים הגוף מפרק את זה לאט לאט ועל ידי תנועה וכו', ושימור תנועה וכוח שרירים טוב, אנחנו יכולים לשפר את המצב. צריך להגיד גם שיש חלק מהמקרים שמחייבים ניתוח, לפעמים ניתוח חירום, אבל זה במיעוט כן. שבמיעוט של המקרים, וברוב המקרים זה מסתדר לבד, ויש מקרים שמצריכים ניתוח, וכן, בניתוח הזה יש לנו כמה אופציות, תכף ניגע בזה, אבל זה ניתוח די נפוץ.
נכון, ורק נוסיף שבאמצע, בין פיזיותרפיה לבין ניתוח, יש לנו עוד טיפולים נוספים, כמו זריקות, טיפולים תרופתיים, כל מה שעוזר אנחנו בעד, אני בכל אופן. אם יש משהו
כן, ש... כן, 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 יש עוד דברים בדרך. אוקיי, בוא נדבר על כאב מיופשיאלי.
כאב מיופשיאלי זה מושג שמתייחס לכאב כאל, שהוא בא מסיבה של הרקמת חיבור בעצם, רקמות החיבור שנמצאות בגוף שלנו. רקמת החיבור היא רקמה לבנה שהיא לא שריר, לא עצב, לא גיד, לא עצם, אלא היא הרקמה שמחברת בין הדברים. אנחנו יכולים לראות את זה כשאנחנו מפרקים את העוף. כן. בשבת, כשאתה אוכל עוף, אז אתה מוריד את האור, אז יש איזה מין קרום דק כזה שמחבר את האור, מחבר את האור של העוף לבשר עצמו. אז זאת רקמת חיבור, והיא קיימת בעצם בכל הגוף. עכשיו, יש מחקרים שנעשו בעשורים האחרונים, שקושרים את הרבה מהכאבים שלנו לרקמות החיבור.
כן. אוקיי, אז זה כאב מיופשיאלי, ואנחנו יודעים שהוא מתנהג בצורה מסוימת, יש לנו נקודות מסוימות שאנחנו יודעים שיותר עוזרות בטיפול, וזה כמעט תמיד מטופל בפיזיותרפיה בלבד, זאת אומרת, זה מרכז הטיפול של כאב מיופשיאלי כזה או אחר. בואו נדבר שנייה על... נגענו ברדיקולופתי, אבל בעצם רדיקולופתי זה אומר מצב, זאת אומרת, יכול להיות לנו מצב של כאב על רקע דיסקלי, שהוא לא גורם לרדיקולופתי, ויכול להיות לנו מצב
נכון.
שיש בעיה דיסק שגם, או בעיה אחרת שהיא כן גורמת ללחץ על שורש עצב, לרדיקולופתי או לרדיקולר פיין, שזה שתי הבחנות שונות, זה יכולות להיות משולבות, אבל בדרך כלל הן הבחנות שונות.
נכון. בעברית אנחנו משתמשים במילה הקרנת כאב והשלחת כאב, שזה כן. בעצם ההבדל בין הדברים. הקרנת כאב זה שיש לחץ על העצב, ואז הכאב מוקרן באזורים שדיברנו עליהם קודם של מפת הדרמטום. השלחת כאב זה אומר שהכאב הוא גם כן כתוצאה מבעיה בצוואר, אבל הוא מושלח כמו בווי-פיי למקום אחר בגוף.
כן.
זה לא רחוק, מקום אחר ביד, בשכמה, איפשהו בגב העליון, אבל זה בעצם המשמעות של זה, זה שאין הסבר שאנחנו רואים אותו בוודאות,
כן.
כמו...
אין משהו מכני שאני יכול לקשר מנקודה אחת לנקודה שנייה. אין איבר אחד או משהו אחד שאני יכול ללחוץ ולהגיד, זה הדבר.
כן, זה כאב בווי-פיי, אבל זה לא כזה מוזר כשחושבים על זה. גם כשאנחנו, שיש התקף לב, אז אנחנו יודעים שיש כאב בכתף שמאל. מה זה הכאב הזה בכתף שמאל?
אגב, יכול להיות גם בכתף ימין, כן?
כן? אני מכיר שזה בשמאל.
כן. זה חלק וחלק, זה אם אני לא טועה אפילו חצי-חצי.
כן? אוקיי, זה חדש לי. אבל זה אותו, זה אותו כאב, זה כאב שעובר בווי-פיי. באיזשהו תשדורת שאנחנו לא לגמרי...
כן.
לא רואים הסבר חד משמעי.
אוקיי.
שמכני לדבר הזה.
בוא נדבר שנייה על פתרונות. בוא נתחיל דווקא לא מהתחום שלנו, שהתחום שאנחנו אולי מסייעים לו לאחר מכן, אבל התחום הניתוחי. בוא נדבר שנייה על פתרונות ניתוחיים לבעיות דיסק, שהן הבעיות שהכי הרבה מטופלות בפתרון ניתוחי.
אז יש היום פתרונות ניתוחיים שנקראים דיסקטומי, שזה ניגשים עם איזשהו פרוב לדיסק עצמו ומטפלים בדיסק, אם זה בצריבה או בחיתוכים למיניהם, זאת אומרת, מה, הניתוח הוא בדיסק עצמו. יש ניתוחים יותר מחמירים, נקרא לזה, או יותר מתקדמים, שזה כבר פיוז'ן, שמחברים בין החוליות.
בעצם כדי להגביל תנועה ולגרום למצב שאין תנועה בין שתי חוליות, כדי לא לגרום לכאב.
נכון, וגם אני חושב שעושים את הניתוחים האלה בעיקר כדי למנוע נזק עתידי.
כן.
זאת אומרת, אתה לא רוצה שיש שם חוסר יציבות במפרק, ואז העצב יקרה לו משהו, אז אתה מתקבע פשוט.
וצריך להגיד שאחד מהסיכונים של הניתוחים האלה זה בעצם שהלחץ עובר לגבעים מעל ומתחת, זה אחד הסיכונים, צריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, עם השנים, בגלל שבעצם אנחנו מורידים תנועה מדיסק אחד או ממפרק אחד, צריך להגיד לפני זה, לא פירטנו כל כך על הצוואר, כי זה מבנה די ייחודי, אבל בעצם בצוואר התנועה מורכבת ממספר זוויות בודדות בכל מפרק, יש לנו 7 חוליות צוואריות, כמו כל היונקים, ובעצם אם אני מגביל תנועה במפרק אחד, אז כדי לאפשר לעצמי את אותה תנועה, אני אצטרך ששאר החוליות יעבדו בתנועות בזוויות יותר גדולות.
נכון.
זה לא המון, אבל עם השנים זה יכול ליצור סטרס כזה או אחר, שבדרך כלל מעלה את הלחץ לחוליה שמעל ולחוליה שמתחת, וזה אחד הבעיות או גורמי הסיכון בפיוז'ן.
נכון, אפשר לדמות את זה לשוט. כך שוט, שאומרים שצוואר הוא מאוד דומה, יש לו אפילו הבחנה שנקראת וויפלש, צליפת שוט. כך שוט, ואז הוא כולו גמיש, נכון? יש לו תנועה לכל הכיוונים, קצת כמו הצוואר, ואז תיקח את השוט ותקבע לו חלק ממנו. זאת אומרת, חלק ממנו תעשה אותו בגבס, כן? כן. תשים סביבות צינור, שלא מתקפל כן. בכלל. אז בלמטה ובלמעלה שלו, איפה שזה הופך מחוסר תנועה, זאת אומרת, זה הפיוז'ן, לבין תנועה,
כן.
אז שם בנקודות האלה אנחנו בבעיה.
כן.
זה הנקודות הראשונות שיקבלו.
וכדי בעצם, בעצם אחד הפתרונות כדי להימנע מפיוז'ן, או כדי לאפשר להוריד את הסיכון הזה, אז הניתוחים החדשים היום זה החלפת דיסק, בעצם ששמים במקום הדיסק שמוסר, דיסק מלאכותי, שכן מאפשר תנועה קלה, ובעצם מוריד את הסטרס מהגובה מעל ומתחת, כמו שאמרנו לפני.
נכון.
אוקיי, בוא נדבר שנייה על, בעצם על מה אנחנו עושים, מה בעצם הפתרונות השמרניים.
אז הפתרונות השמרניים שאנחנו יכולים להציע, זה קודם כל התרגול המתאים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לפי הבדיקה להגיד למטופל איזה תרגילים הוא צריך. באופן כללי אנחנו יודעים שפעילות גופנית היא מאוד טובה לצוואר. לא כל פעילות גופנית.
ולא בכל מצב.
כן, כן, קצת יותר ספציפי מאשר גב תחתון למשל. גב תחתון, תלך, תשחה, תעשה פחות או יותר כל פעילות גופנית שתעשה. צוואר זה קצת יותר מורכב, כי למשל אתה אומר, אוקיי, שחייה זה מצוין, אבל אם אתה שוחה חזה וכואב לו באקסטנשן, באישור, אז הוא כל הזמן נמצא בתוך האישור, אז זה יותר בעייתי. אנחנו יכולים, מעבר לתרגילים כלליים, אנחנו כמובן, כל הנושא המשחות נוגדי דלקת. כן, נוגדי דלקת, אנחנו לא נותנים, כן. מחלקים תרופות, אבל...
וחלק מהטיפול, כן.
כן. חום, קור, חשמל, אביזרים אורתופדיים שונים, שגם קצת מקבעים וגם תורמים לזה שהמקום יהיה חם כל הזמן. תיקוני יציבה. יש כל הנושא הזה של היציבה, יש עליו הרבה ויכוח בעולם המדעי. האם יציבה יש לה קשר, האם יש קשר בין יציבה לבין כאב? בכאבי צוואר זה משהו ספציפי, יש הבחנה שנקראת forward head posture, שזה מצב שהראש שלנו בעצם נמצא קדימה מול הגוף, ומה שקורה כתוצאה מזה זה שיש יותר מנוף על החוליות בצוואר, על כל המבנים בצוואר. המנוף גדל יותר, תחשוב, ככל שאתה תחזיק, קח משקול, קח בקבוק מים של ליטר וחצי, תחזיק אותו קרוב לגוף. עכשיו, רק תרחיק את הבקבוק.
העבודה השרירית...
בטח, כן. המנוף הוא הרבה יותר גדול. אז זה מה שקורה עם במנח כזה של forward head posture. אחד ה... פעם היה לי מטופל שהיה טייס קרב, שהיה... הוא היה במקורקה חצי שנה, בגלל כאבי צוואר, כל פעם שהיה עולה לטוס, היה מתחיל... לקבל זרמים לידיים ובצוואר. קיצור, היה מקורקע חצי שנה, וכל מה שעשינו בטיפול, כמעט ולא נגעתי בו, רק עשינו, לימדתי אותו את הנושא הזה של תיקון יציבה, ונתתי לו תרגילים לתקן את היציבה שלו. רוב האנשים קשה להם מאוד לעשות תרגילי יציבה, כי כן. זה מצריך ממך איזושהי מודעות מאוד גבוהה, וכל הזמן להיות בתוך זה.
וזה תרגול סזיפי וכזה, גם משעמם וגם חוזרני וזה...
כן, הוא צריך להיות ממש חשוב לך, אם אתה רוצה להשיג את זה, אתה חייב שזה יהיה חשוב לך מאוד. הבחור הזה, זה היה מאוד חשוב לו, זה אומר אם הוא חוזר לטוס או לא, והוא עשה את זה. צריך להגיד שהוא בכלל לא שרת, רוב הזמן הוא היה בקריה בכלל, והוא פשוט עשה את התרגילים האלה, ושינה את היציבה שלו, שיפר את היציבה שלו, וחזר לטוס, רק בגלל השיפור של היציבה.
מה, מגניב. אוקיי, איזה עוד טכניקות יש לנו כפיזיותרפיסטים כדי להקל על כאב? אולי קצת לדבר על טכניקות מנואליות כאלה ואחרות?
אז טכניקות מנואליות, מנואליות הכוונה, הדברים שאנחנו עושים עם היד, כן? הדברים שאנחנו בידיים שלנו מטפלים. אז יש, קודם כל, לפני שניגע בזה, רק יש את כל המכשירים שאנחנו, יש חשמל ויש אולטרסאונד ויש גלי הלם ויש... מה עוד? יש לנו סוליו וקרני אינפררד ויש דיקור מערבי ויש טייפינג, שזה כל מיני טכניקות שאנחנו, נוספות שאנחנו עושים מעבר לזה, טכניקות מנואליות ידניות, יש מוביליזציות ומניפולציות ויש טכניקות של מה שנקרא טכניקות מליגן ו-PNF, שזה כל מיני טכניקות שאנחנו עם הידיים על הצוואר של המטופל, בדרך כלל ביחד עם תנועה שלו. זאת אומרת, זה לא עיסוי שוודי, עכשיו בוא תשכב, אני אעשה לך עיסוי, אלא משהו יותר אקטיבי, משהו שגם קשור לתנועה שלו. זאת אומרת, הוא אומר, כואב לי כשאני מסובב את הראש אחורה. כשאני יושב בכיסא של האוטו, ואני מסתובב אחורה כדי להסתובב לילדים, מאחור, אז אני מרגיש את זה, אני לא מסוגל... אז אנחנו נעבוד על זה ספציפית. זאת אומרת, גם בתרגילים וגם בטיפול המנואלי שלנו. כדי okay. לשפר את זה, המטרה היא מאוד מאוד... מאוד, מאוד מדויקת.
כן. כן. אוקיי, מעולה. בוא תן לנו בנגיעה קצת על... דיברנו על זה קצת, אבל בכל זאת, איזה התערבות עשיתם בצבא כדי בעצם לטפל בכאבי צוואר של הטייסים לצורך העניין, שעבדתי, שאוכלוסייה מאוד, מאוד מאוד ספציפית עם דרישות מאוד מאוד גבוהות לצוואר.
כן, אז מה שקורה עם טייסים זה שהם... מתחילים לחוות כאבים בדרך כלל בסביבות גיל 30, בגדול, כן, יש כאלה לפני, יש כאלה אחרי, טוב. אבל, ואז מה שקורה זה שהם עד גיל 30 הם טסים הרבה מאוד, כן. וזה לא חוכמה להתחיל לטפל רק שיש לך כבר כאבים. כן. אז אם אתה עושה משהו, אתה עושה איזשהו עיסוק, שאתה יודע שאחר כך הרבה מהחברים סובלים מכאבי צוואר, אז כדאי למנוע את זה, כדי לעשות פעולות שמונעות. אז הכנסנו... סדרת תרגילים שכל טייס צריך לעשות לפני שהוא עולה לטיסה. התרגילים האלה כוללים גם טווחי תנועה, גם כוח, גם קואורדינציה. ואפשר להגיד שזאת הפעילות המניעתית העיקרית. יש על זה המון מחקרים מהעולם, בעיקר מצבאות. צבא ארצות הברית, צבא אוסטרליה, יש מחקרים, אפילו חיל האוויר האיראני, אני חושב. ראיתי מחקרים שלהם, כן. כמובן בריטניה, ויש גם מחקרים מישראל, מחיל האוויר של ישראל, שבודקים איזה תרגילים ואיזה תנועות או פעולות אפשר לעשות כדי למנוע כאבים. בגדול הם כולם מדברים על אותם דברים בסופו של דבר. על איכות תנועה, על כוח, על טווחי תנועה. כשאתה משפר את הדברים האלה, אז אתה גם מונע פציעות.
אוקיי. ולאוכלוסייה רגילה אנחנו מדברים על... יש גם כבר היום תרגול מניעה, יש איזה דרכים למנוע כאב צווארי? אם אני חושש, כי לא יודע מה, בהיסטוריה המשפחתית שלי, או היו לי בעבר ועכשיו אני בסדר, אבל אני חושש שזה יחזור לי, יש לנו איזה משהו שאנחנו יודעים שיכול לעזור למניעה?
אז אנחנו גם מדברים על אוכלוסייה של אנשים שמדי פעם יש להם כאבי צוואר, כן? בן אדם אומר לי, היום היה לי איזה מטופל, שאומר לי, כן, מדי פעם יש לי כאבי צוואר. אחת לכמה זמן? פעם בשבועיים נתפס לי הצוואר. Okay. אז הוא מבחינתו, זה החיים, אבל אנחנו יודעים שזה לא סביר, בכלל okay. לא סביר. זאת אומרת, אני לא זוכר מתי נתפס לי הצוואר פעם אחרונה. ורוב האנשים זה לא קורה. לפעמים אנשים מתרגלים למה שאומרים, טוב, ככה זה בחיים, כן. פעם בשבוע נתפס. לא, לא. אפשר
לטפל.
אפשר אחרת, כן. אנחנו לא אמורים, אפשר לחיות בלי כאב, בגדול. כן. לא יודע אם זה נכון לכולם. אז מבחינת תחזוק, אז קודם כל יציבה נכונה. זאת אומרת, איך משפרים יציבה נכונה? אז אחד הדרכים שאני מאוד אוהב זה לחזור כמה מאות שנים אחורה, ואיך שחינכו את ה-ladies... ללכת זקופות, שמו להם משקל על הראש, אז פעם יש לי פטנט רשום על הדבר הזה, של כובע עם משקולת, שאפשר לשחק עם המיקום של המשקולת, וזה נשאר במגירה הפטנט הזה, חוץ מזה שהוצאתי עליו פטנט, אבל הוא לא
זה כמה... בעצם, רגע, זה בעצם כובע שיש עליו משקולת שזזה,
כן.
לפי התנועות של הראש?
לא, אתה מקבע את המשקולת, okay. והרעיון הוא שאם אתה מקבע את המשקולת בנקודה הנכונה, אז אתה גורם לבן אדם להביא את הראש בלי לשים לב, כן? אתה לא מסביר לו, תהיה זקוף, תדע,
כן. כי בעצם באופן לא רגיל, אנחנו אמורים תמיד לחפש את נקודת האיזון. אז אם אתה נכון. תיתן לו איזה משקל יותר בזווית מסוימת, אז הוא יתרגל יותר את השרירים שאתה רוצה לתרגט.
נכון. אם למשל אני שם לך משקולת על החלק הימני של הראש, סליחה שאני מדגים, אנחנו פה מול מצלמה, כן. אז... אנשים גם שומעים אותנו רק בפודקאסט, כן? אז נגיד שאתה שם על הפינה הימנית, כאילו בצד ימין, אתה שם איזושהי משקולת. נגיד שאפשר היה לחבר אותה שם. אז מה שקורה, אם הייתי הולך רגיל, אז אחרי דקה בערך היה מתחיל לכאוב לי מאוד צד שמאל, כי השרירים שם היו עובדים מאוד חזק. ואז מה שאני אעשה בלי לשים לב, אני פשוט אטה את הראש קצת שמאלה, כדי להעביר את מרכז המסה, את מרכז הכובד של הראש, אני אעביר אותה מעל הצוואר. ואז אני משיג את האיזון, בלי לשים לב.
אוקיי.
אז עכשיו תחשוב, אם אתה שם את המשקולת הזאת קצת קדימה, אז אתה גורם לבן אדם לקחת את הראש אחורה. כי הוא לא יתה את הראש אחורה, כי הוא חייב להיות עם העיניים כלפי לפנים, הוא צריך לראות לאן הוא הולך. אז מה שהוא יעשה, הוא פשוט ייקח את, הוא יסיע את הראש שלו אחורה. וזה בדיוק התנועה שאנחנו מחפשים כדי לשפר את המנח.
טוב, אולי שווה להוציא מהמגירה
את הפטנט. את הפטנט ולהתחיל לעבוד עם זה. אז אנחנו עובדים פה עם זה בשיטות, כל אחד בדרך שלו בסופו של דבר כדי להשיג את זה.
אוקיי. מה עוד אנחנו יודעים שיכול לעזור למניעה?
אז יש כל מיני פתרונות, יש כל מיני פתרונות ארגונומיים, שזה ארגונומיה, זה המדע שעוסק בממשק בין האדם לסביבה, כן? אז הכיסא, הגובה של השולחן וכולי. פעם אמר לי איזה ארגונום, אמר לי, אמרתי לו, תגיד, מה התנוחה הכי טובה? אז הוא אמר לי, התנוחה, המנח הכי טוב זה המנח הבא שתעשה. זה משפט כזה של ארגונומים, שהוא אומר בעצם, הגוף שלנו אוהב תנועה, אמרנו את זה קודם. הגוף, הדיסקים מאוד מאוד אוהבים תנועה, ואם אתה עובד מול מחשב הרבה שעות ביום, אז פשוט אחת לשעה, קום, תעשה כמה תרגילים, תזיז, תגיע לסופי הטווחים ותמשיך הלאה. אז הפסקות כאלה יזומות עם תנועה. לבצע תרגילי צוואר, לעשות תרגילים שמניעים את הצוואר גם בחדר כושר, כן? להשתמש במזרונים וקריות שהם טובים לך. אני בכוונה לא אומר איכותיים, כי אני לא יודע מה זה מזרון איכותי. Yeah. זאת אומרת, אני יודע מה זה חומר שהוא איכותי, אבל אנחנו יודעים שאין בהכרח קשר בין העלות של המזרון והקרית לבין האיכות שלהם. זה נורא משתנה מאדם לאדם, כל אחד צריך למצוא את מה שטוב לו. בגדול, כדאי לישון עם קרית כזאת ששמה אותך במנח הניטרלי שלך ולא מכניסה אותך לזה. כיפוף כן. עמוק או לסייד פלקשן כן. רציני.
כמות האנשים שמגיעים אחרי חופשות שהם ישנים פתאום על איזה קרית סופר מנופחת או זה, זה תמיד פעם, ב, אני לא אגיד פעם כן. בשבוע, אבל פעם בכמה זמן מגיע איזה מטופל כזה שחזר מחופשה והצוואר שלו גמור.
כן, כן. אגב, זה אומר שהוא נמצא באזור נוחות שהוא מאוד מצומצם כל הזמן, כן. ואז הוא טיפה מוציאים אותו מאזור הנוחות, בום, כן. הוא חוטף. כן. כן. אז זה גם, זה כבר סימן לזה שהוא לא חי נכון. זאת אומרת, או שהוא צריך לתחזק יותר.
כן.
לא, אוקיי. לא רוצה להגיד לא חי נכון, זה לא אמירה נכונה.
אוקיי. מה לגבי, דיברנו על ה... בסוף דיברנו בהתחלה על גורמים ביו-פסיכו-סוציאליים. אז בואו נדבר כן. שנייה על... על מה עוד אפשר כדי לצמצם, להקטין סיכון של כאבי צוואר.
אז אמרנו שכאבי צוואר מושפעים מאוד מהנושא של סטרס. ומי שסובל מזה יודע את זה בדרך כלל. והחוכמה שלנו ושל המטופל היא לדעת לנטרל את הדבר הזה, לדעת להוריד אותו. אם זה בנשימות, אם זה בעבודה, זאת אומרת בתרגול של מיינדפולנס, אם זה... אם זה בעיסויים, חום, קור, כל דבר שעוזר למטופל, אנחנו בעד, כדי להוריד את הסטרס הזה, כי הסטרס הזה הוא בעצם מוריד את העבודה של השרירים, שמורידה את התהליך הדלקתי בחיבורים של השרירים אל הצוואר, אל העצמות, ואז גם הכאב משתפר בעצם.
כל אחד שיעשה מה שעושה לו טוב. לגמרי. מה שעושה לו טוב כדי...
כן, לא יודע. תראה, יש מישהו ש... מאוד טוב לו לעשות מיינדפולנס, והרי זה גורם לו לרגיעה, וזה, ויש מישהו שזה מכניס אותו לסטרס, זה שהוא צריך לשבת ולשמוע מישהו אחר מדבר, okay. אז באמת כל אחד מה שעושה לו טוב. יש, okay. יש אנשים שמים, איך שהם נכנסים למים, מרגיעים, לא יודע מה, בגלגול קודם היו דגים, לא יודע okay. מה הסיפור, ויש אנשים אחרים שאיך שהם נכנסים למים, הם במתח.
Okay.
הם לא אוהבים את זה, זה גם סיטואציה חברתית, ולא נוח להם, והחבר'ה מהשכונה בבריכה, וזה לא נעים. קיצור, זה okay. המומחיות שלנו והאחריות שלנו זה לדעת להתאים עבור המטופל את מה שטוב לו. למשל, גם התרגילים האלה של השיפור היציבה, כן? זה מאוד תלוי בבן אדם. אותו טייס, הוא חיפש את הדבר הזה שהוא חייב להשקיע בו קשב. זאת אומרת, לטייס כזה לא הייתי שם את הכובע שדיברתי עליו, כי הוא לא צריך את זה. הוא הרבה יותר עשה לו טוב להיות קשוב לעצמו ולתת לעצמו כל הזמן תזכורת להיות זקוף, והוא אפילו לא היה צריך תרגילים, אתה מבין? הוא עושה את זה לבד, רק מעצם המודעות שלו. ויש שיטות שלמות שמבוססות על זה, שיטת אלכסנדר למשל, שזה הכל זה עניין של דמיון ויושבים, לא עשיתי את זה אף פעם, אבל אני מבין את העיקרון, שפשוט יושבים מדמיינים, שחוט מושך מלמעלה, ויש זה ממש כן. מודעות. לעומת זאת, יש אנשים שזה לא מתאים להם, אז אנחנו כן. מוצאים לכל מטופל את מה שמתאים
צריכים להם. צריכים להתאים להם, כן. אוקיי. טוב, אוריה, אנחנו נסיים בזה. תודה רבה. תודה לכל מי שהזין. מוזמנים לשלוח לנו שאלות, בקשות לפרקים הבאים. אתלטי קליניק בכל הפלטפורמות. וזהו, תודה. ניפגש בפרק הבא.
ונאחל לנו שלא נסבול מכאבי צוואר.
ושנה טובה.
שנה טובה.
שנה טובה. יאללה, ביי.
ביי.